היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מקשיבים לכמוסר.
והשבוע בכמוסה תעלומה. זו תעלומה שמתרחשת בפייסבוק, וליתר דיוק בדף הפייסבוק של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מי שגילתה אותה היא ענת בן דוד.
אני דוקטור ענת בן דוד, חוקרת במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, וראש המעבדה למדיה ולמידע באותה אוניברסיטה.
הנה על קצה המזלג מה שבן דוד גילתה. דף הפייסבוק של ראש הממשלה מוצף במאות אלפי תגובות, ומה שמיוחד בתגובות האלה הוא שחלק ניכר מהם הם של משתמשים שמגיעים, מגיבים פעם אחת ונעלמים. ולא רק זה, הם מגיבים באנגלית, עם מסרים כמו God bless you, Prime Minister. כשלוקחים צעד אחורה, מגלים שהפעילות של המגיבים החד פעמיים בעמוד של נתניהו מהווה חלק רציני מכל פעילות המשתמשים בדפי הפייסבוק של פוליטיקאים בישראל. אז מה זה המשתמשים האלה? מה הסיפור שלהם? יש פה הרבה שאלות, ואנחנו מזהירים מראש שלא לכולן יש לבן דוד תשובות. כאמור, תעלומה. אבל לפני זה, בואו נחזור שנייה אחורה בזמן. אנחנו מדברים היום במציאות שבה פייסבוק היא המקום שבו פוליטיקאים מנהלים את הפעילות שלהם ברשת. אבל לא תמיד זה היה ככה. בעצם, לא כל כך מזמן, חיינו במציאות אחרת, שבה האינטרנט הייתה רשת מבוזרת. לפחות בתיאוריה, האינטרנט הייתה אמורה להביא לדמוקרטיזציה, לפיזור של הכוח, להעביר את הכל לידי הציבור, דברים כאלה. ואת נקודת המפנה, ענת בן דוד מאתרת ב-2011, השנה שבה המונים יצאו לרחובות, בסדרות רוטשילד, בוול סטריט, בכיכר תחריר בקהיר.
מהר מאוד אבל, אחרי השיא של האוטופיה של האביב הערבי, ראינו שהדמוקרטיה לא באמת הגיעה דרך הרשתות החברתיות. זאת אומרת, גם ההייפ המאוד גדול של ההבטחה הזאת של כל לכל אזרח לא התממש, וגם הפלטפורמות עצמן המשיכו לעבור שינויים במהלך השנים. מדובר בפלטפורמות שבסופו של דבר מעוניינות לגזור שורת רווח בסופו של יום, והשינויים הטכנולוגיים שרשתות חברתיות הציגו במהלך השנים, נועדו מצד אחד למקסם את הרווחים של הרשתות, ומצד שני יצרו איזשהו מודל כלכלי הרבה יותר מתוחכם של פרסום מבוסס פרופיל משתמשים.
אז רגע, פלטפורמות, רק לוודא שאנחנו שברו על מה אנחנו מדברים, זה בעיקר פייסבוק, טוויטר,
גם גוגל,
יוטיוב אולי, כן?
כן, נכון.
ופייסבוק בשנים האלה גם מדפיקה, אז צריך להראות שורת רווח הרבה יותר מיידית.
נכון. אפשר גם לחשוב שבאביב הערבי בפייסבוק לא היה פייג'ז, עמודים שבהם פוליטיקאים או שחקנים מסחריים יכלו בעצם להציג את עצמם כעמוד ולא כפרופיל אישי. עד אז הרשת החברתית היא באמת הייתה רשת חברתית של פרופילים של אנשים שיש אינטראקציה חברתית ביניהם. ההצגה של הפייג'ז, של העמודים המסחריים, הפוליטיים, של אמנים וכולי, גם הפכה את המרחב הזה בעצם למרחב שמציב תחרות כמעט בלתי ניתנת להיות מנוצחת מול האינטרנט המבוזר, כי המסות של המשתמשים כבר עברו לרשתות החברתיות.
הפוליטיקאים אוהבים את הפייג'ז, את הדפים שלהם בפייסבוק, שמאפשרים להם להגיע ישירות לבוחרים. בדרך הם עוקפים את המפלגות שלהם וגם את אמצעי התקשורת עם השאלות המעצבנות שלהם. הם מרכזים בידיהם את כל הכוח. גם הפלטפורמה שיושבת באמצע גוזרת קופון כמובן, והתוצאה היא שהפעילות הפוליטית בפייסבוק הולכת ומרוכזת בדפים של הפוליטיקאים. לכן, כשבן דוד יצאה לברר מה קורה במרחב הפוליטי בפייסבוק, היה הגיוני מבחינתה להתמקד בפייג'ז של חברי הכנסת. ומה שהיא גילתה שם שכנע אותה שצריך להמשיך ולחפור.
אז המחקר הזה מתחיל בעצם עם איזשהו תרגיל מחשבתי היפותטי, שאפשר לקרוא לו בכותרת אם לייקים היו קולות. אז אם אנחנו לוקחים את כל דפי הכנסת, את כל דפי הפייסבוק של חברי הכנסת, וקוראים את כל המידע שמופיע בהם, לא רק מה שהם אומרים, אבל גם כל המטה דאטה, כל התגובות, הלייקים, השיתופים, כל מידע אפשרי שאפשר להוסיף על אותו עמוד, ובונים את הכנסת של הפייסבוק, איך הכנסת הזאת נראית בהשוואה לכנסת ה-20 שיושבת בירושלים, עם הכנסת בירושלים, הכנסת ה-20, היחס קואליציה-אופוזיציה הוא בערך 51% כרגע. אם הולכים לפי לייקים, הכנסת של פייסבוק היא נוטה הרבה יותר ימינה. כמעט 60% לטובת הקואליציה, מפלגות הקואליציה, מאשר האופוזיציה. אבל בתוך המרחב הזה, מי שמושך מאוד מאוד, או מטה מאוד מאוד את הנתונים לטובת מפלגות הקואליציה, זו הפופולריות חסרת התקדים של הדף של בנימין נתניהו, שבאמת אין לו, הוא לא כל כך בר השוואה ביחס לאף דף של אף פוליטיקאי אחר במרחב הישראלי. ואם אנחנו בעצם מנרמלים את הערך של הדף של נתניהו בערך הממוצע של שאר הדפים של חברי הכנסת מהליכוד, התמונה בעצם מתהפכת, ואנחנו רואים שבעצם למפלגות האופוזיציה יש פופולריות הרבה יותר גבוהה מאשר למפלגות הקואליציה בפייסבוק או בכנסת של הפייסבוק, אם מנרמלים את האפקט של נתניהו. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהאפקט הבולט מאוד של הפופולריות של נתניהו במרחב הזה.
אז מה שאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים כרגע על כל הלייקים של כל הפוליטיקאים ומנסים לראות מה קורה בכנסת, אז הפייסבוק הישראלי נוטה ימינה, אבל אם נתניהו היה כאחד חברי הכנסת הרגילים, פתאום הכל טיפה נוטה יותר שמאלה, אם לוקחים ומשקלים את כל הלייקים והכל. אז נתניהו בעצם מין כמו כוכב כזה שיש לו שדה כבידה שסוחב אחריו את הפייסבוק הישראלי.
זו מטאפורה מאוד מדויקת. מה שעוד צריך לשים לב זה שמבחינת הפופולריות של מפלגות במרחב הזה, אם אנחנו שוב מסתמכים על לייקים, שזה מדד שפייסבוק נותנת לנו, זה לא משהו שאנחנו סופרים בעצמנו, המפלגות הגדולות, המחנה הציוני והליכוד, בעצם יורדות מהבמה, והמפלגות הפופולריות ביותר הן דווקא מפלגות מהצדדים הקיצוניים יותר של המפה הפוליטית, שזה המרץ משמאל והבית היהודי מימין, שנתון כזה מצד אחד מאוד מחזק את מי שטוען שרשתות החברתיות תורמות להקצנה של דעות פוליטיות, ומצד שני מבחינתי התמונה הזאת הייתה סוג של רמז ראשון להבין שהמרחב הזה מתנהג בצורה שדורשת חקירה נוספת, אם הוא כל כך שונה ממה שאנחנו מכירים מהפוליטיקה הפרלמנטרית בכנסת.
כשאנחנו גולשים בפייסבוק, אנחנו רואים דפים ופוסטים של חברים שלנו, של קרובי משפחה, של כל מיני אנשים מעניינים שאנחנו עוקבים אחריהם, וגם כאמור של פוליטיקאים. אבל פייסבוק מסתכלת על משהו אחר. פייסבוק רואה משתמשים. בסופו של דבר, שמה הכסף, אלה האנשים שהיא מראה להם פרסומות. אז ענת בן דוד והשותפים שלה למחקר עשו תרגיל מעניין. הם ניסו לעשות reverse engineering, מה שנקרא. לקחת את הנתונים שאפשר לקבל מפייסבוק, את כל הלייקים והתגובות ומספרי הזיהוי של המשתמשים, ולהסתכל באמצעותם על המשתמשים ומה הם עושים במרחב הפוליטי בפייסבוק. זאת נקודת הפתיחה למחקר שלהם.
שבעצם זה לא מחשבה כל כך רדיקלית, כי בעצם האופן שבו פייסבוק אוספת את המידע, הוא גם לפי הפעולות של המשתמשים שלה, כי ככה המידע הזה משמש לפרסום ממוקד של משתמשים.
כמו זה כמו אנשים שעשו את הלייק או הגיבו.
נכון. זה בעצם פעולות כאלה שנקראות בעצם digital footprints, עקבות דיגיטליים או trace data, שזה שובלים שמשאירות הפעולות שאנחנו עושים ברשתות החברתיות, שהרשתות אוספות כדי לדעת עלינו יותר, ודרך זה למקד אלינו פרסומות יותר טובות. אז אנחנו לקחנו את העיקרון הזה של מרחב שמאורגן על ידי המשתמשים, ולקחנו שוב את כל מה שחברי הכנסת כתבו מיום הבחירות האחרונות ועד היום בפייסבוק, שצריך לסייג ולומר שזה לא כל חברי הכנסת, יש 95 דפים, יש עדיין חברי כנסת, בעיקר חרדים ומרשימה המשותפת שאין להם דפי פייסבוק ציבוריים, אז הם לא במרחב הזה. והפכנו את כל התגובות לזיהוי של משתמשים אינדיבידואליים, ובעצם התחלנו לאפיין את דפוסי התנהגות הפוליטית של משתמשים על פני דפים שונים ולאורך זמן, ולא רק בדף מסוים.
רגע, שנייה במספרים, כלומר זה, אמרנו 95 דפי פייסבוק, אבל עם כמה פוסטים והרבה משתמשים, כלומר זה מצטבר לדי הרבה
אנשים. כן, המספרים הם די גדולים, מדובר בסביבות 37,000 פוסטים, שלהם הגיבו בערך קצת למעלה מ5 מיליון פעמים, מרחב שיש בו לפחות משהו כמו 43 מיליון לייקים.
וואו.
אבל כשהופכים את המספרים האלה שפייסבוק נתנה לנו כדי לזהות כמה משתמשים באמת מגיבים במרחב הזה, אז את 5 מיליון התגובות פלוס האלה, מייצרים רק 750,000 משתמשים. אז צריך להבין גם את הנתון הזה.
אז יש 750,000 משתמשים שמייצרים את התגובות בעמודים של הפוליטיקאים. הם אלה שמייצרים את השיחה הפוליטית בפייסבוק, אבל כשמסתכלים עליהם יותר מקרוב, מיד מגלים משהו מעניין.
כשצללנו יותר פנימה אל תוך הנתונים, אז באמת, אם אנחנו מסתכלים רק על רמת הפעילות של משתמשים בתוך המרחב הזה, אז קודם כל צריך להבין ש-50% מתוך ה-750,000 משתמשים ייחודיים האלה, מגיעים פעם אחת והולכים. זאת אומרת, הם מבליחים, כותבים תגובה אחת ונעלמים, וזה על פני תקופה של 3 שנים.
זאת אומרת, זה אנשים שהעניין שלהם בפוליטיקה הוא מאוד נמוך.
מצד אחד, מצד שני, הם חושבים על כל מיני דרכים לעשות מניפולציה למרחב, אז קודם כל בואו נעשה את ההבחנה, יכול להיות שזה לא אנשים, בגלל זה אני משתמשת במונח משתמשים, יכול להיות שהם אמיתיים, יכול להיות שהם לא אמיתיים, יכול להיות שהם אנושיים, יכול להיות שהם בוטים, תוכנות אוטומטיות שכותבות תגובות, ויכול להיות שזה גם משתמשים שלא כותבים כי מתחשק להם, אלא כי שילמו להם. את זה אנחנו לא יכולים לדעת, אבל אנחנו יכולים לדעת שהם משתמשים, ושהם משתמשים ייחודיים.
אז מי המשתמשים האלה ומאיפה הם מגיעים? זו שאלה מאוד טובה, ועוד נחזור אליה. אבל בוא נמשיך שנייה עם הממצאים של בן דוד.
כן חשוב להבין שהמרחב הזה, חצי ממנו זה משתמשים שמגיבים פעם אחת ונעלמים, מדובר מספרים מאוד גדולים. מהצד השני, 60%, כמעט 60% מהתגובות במרחב הזה, 60% מתוך ה-5 מיליון פלוס תגובות, נכתבו על ידי 5,000 אנשים בלבד. זאת אומרת, 5% מכל המרחב.
אמרת נשים, כי את בטוחה?
נכון, התבלבלתי, לא. משתמשים.
אוקיי.
זה באמת מאוד מבלבל, אני חושב שזה גם ממחיש כמה אנחנו, כשאנחנו חווים את הממשק של הפלטפורמה, אנחנו לא יודעים לעשות את ההבחנה הזאת.
זאת אומרת שכולנו צריכים להיות בעצם ערניים, אני אפתח רגע, אמשיך את פתיחת הסוגריים שלך, כשאנחנו מסתובבים, רואים, קוראים תגובות בפייסבוק ומגיבים לאנשים שאנחנו לא מכירים, לקחת בחשבון שיכול להיות שזה לא בן אדם, מי שאני מגיבה לו והרגיז אותי בתגובה שלפניי?
כן, בהחלט. וגם יכול להיות שזה לא בן אדם שהוא משתמש בין מרכאות תמים כמוך, שכותב באמת עמדה ש...
כן, אוקיי.
אז 50% הם פעם אחת והולכים, 5% מסבירים כמעט את רוב השיחה, ובאמצע יש סוגים שונים של התנהגויות של דפוסי תגובות שאנחנו יכולים להפיין אותם גם לפי איזושהי אפיניטי או איזושהי נטייה פוליטית לכיוון כזה או אחר.
בניסיון להבין איזה סוגי משתמשים פעילים בדפי הפייסבוק של הפוליטיקאים, בן דוד נתנה להם שמות.
כמו בהגדה של פסח, שנותנים בהם סימנים, אז גם אנחנו מזהים שיש קבוצות שמתנהגות בצורה מובחנת, ונתנו להם שמות. אז לחד פעמים...
יש את ה-one-timers, המגיבים שמבליחים פעם אחת ונעלמים. יש את המעריצים, הפאנס, שמגיבים יותר מפעם אחת, אבל תמיד בעמוד של אותו פוליטיקאי. יש את הבייסרס, שמגיבים אצל פוליטיקאים שונים מאותה מפלגה. ויש את הקמפרס, המחנאים, שיגיבו בעמודים של פוליטיקאים מכמה מפלגות, אבל באותו מחנה, ימין או שמאל. ולכינוח, יש את הווכחנים. הם מגיבים יותר מפעם אחת, ליותר מפוליטיקאי אחד, יותר ממפלגה אחת ובשני המחנות. הווכחנים מהווים מיעוט קטן שמשפיע על כל השיחה הפוליטית. אז אחרי המיפוי הזה, אפשר להתחיל להבין מה קורה כאן וגם מה שווה בדיקה נוספת.
כל המטרה של הטיפולוגיה הזו היא בעצם ליצור בייסליינס, להבין מהי שיחה פוליטית ישראלית טיפוסית, ואז אם יש חריגות מהבייסליינס, אז אפשר להתחיל לנסות לשאול למה. ובאמת המקומות שאפשר לחשוב שיש בהם צורות של שיחה שהיא פחות אותנטית, מאוד נזהרת בלשוני כאן, הם המקומות של ה-one-timers, המקומות של הפאנס, וגם המקומות של האובססיביים, שיורים ויורים ויורים ומשפיעים על השיח בצורה מאוד משמעותית. אז אם מסתכלים על הפיזור של המרחב הזה, או את האופן שבו הפיזור של קבוצות מהסוג שתיארתי קודם, בדפים של כל חברי הכנסת, אנחנו רואים דפוס יחסי דומה. זאת אומרת, שליש מהמגיבים הם בדרך כלל הווכחנים, שליש נוסף הם, הם אותם אובססיביים, ואחר כך יש דרגות מאוד שונות של אלה שמגיעים פעם אחת, ושל הפנס שהם בדרך כלל מיעוט. יש כמה פוליטיקאים שתמונת המצב שם היא קצת שונה, ואפשר לנסות לחשוב למה. זה גם כמובן מאוד תלוי בטיפולוגיה שאנחנו יצרנו, אנחנו גם מייצרים כאן איזה משהו, לא רק משקפים אותו. אז אם מסתכלים על עמודים כמו של איימן עודה, אפשר לראות שהאחוז של ה-one timers וה-fans הוא יחסית גבוה לשאר חברי הכנסת. אז אנחנו רואים דפוס דומה גם בעמודים של חברי כנסת ממפלגות כמו ישראל ביתנו. אז אני אומרת את שני הדברים האלה כדי לרמוז שיכול להיות שיש פוליטיקאים שמושכים קהלים שהם מגזריים, שמגיבים בדף מסוים, אבל לא משתתפים בשיחה הפוליטית בדפים האחרים, כי כל הרעיון של הטיפולוגיה הזאת זה עד כמה משתמשים משתתפים בכל הדפים השונים, ולא רק בעמוד אחד. אז סביר להניח שאם אני מייצגת איזשהו מגזר או מיעוט, או במיוחד מיעוט דובר שפה מסוימת, ריכוז ה-one timers או ה-fans בעמוד שלו יהיה יותר גבוה. העניין הוא שבעמוד של נתניהו, אנחנו רואים את הריכוז הכי גבוה של one timers ושל fans, שזה משהו שהוא חסר תקדים גם מבחינה מספרית, וגם מבחינת החלוקה של הקבוצות בתוך הדף שלו.
אז על איזה מספרים אנחנו מדברים?
אז בדף של נתניהו אנחנו מדברים על כמעט 500 אלף תגובות, אבל צריך להבין שבתוך ה-500 אלף תגובות האלה, משהו כמו 60% מהתגובות הם של one timers, ואחוז קצת יותר נמוך של fans. זאת אומרת, מספר מגיבים שהם ייחודיים לעמוד של נתניהו, בין אם באופן חד פעמי או באופן רציף, ומגיבים שלא משתתפים בשיחה הפוליטית הישראלית באף אחד מהעמודים האחרים. למעשה, מתוך כל ה-one timers במרחב הזה של ה-50% שאמרתי קודם, 60% מה-one timers באופן כללי הם של נתניהו, וה-one timers וה-fans של נתניהו ביחד מסבירים 35% מכל התגובות במרחב הזה.
שזה יכול להגיד שני דברים, זה יכול להעיד על הפופולריות של האיש, שמסוגל לגרום לאנשים לצאת מעורם ולשנות את ההרגלים שלהם, וכן להתייחס או להגיב, כי הם נורא כועסים, נורא תומכים, כועסים על מה שעושים, לא תומכים בו וכולי, או שזה באמת אחת האנומליות האחרות הלא אנושיות שפועלות באינטרנט, ושאין לנו דרך לדעת את זה בעצם.
לגבי הלא אנושיות, אין לי כלים לומר, אבל לגבי ההיבט האנושי של זה, אולי כן. כי כשעשינו ניתוח של השפה של התגובות על פני כל הדפים של חברי הכנסת, ואותה השוואה דומה של איזה קבוצות משתמשות באיזה שפה, אנחנו רואים שלא רק שה-one timers וה-fans של נתניהו הם באמת הכי גדולים בעמוד שלו, הם גם כולם כותבים, רובם כותבים באנגלית, ולא okay. בעברית.
ומה יש להם להגיד?
אז אוקיי, פה זה נהיה קצת רגיש, אבל ממה שאנחנו רואים בנתונים שלנו, אם אנחנו עושים ניתוח תוכן, עשינו ניתוח תוכן ל-24 אלף תגובות בעמוד של נתניהו ובעמוד של הרצוג, שבזמנו היה ראש האופוזיציה, והשווינו את סוגי השיח גם לפי הקבוצות השונות שזיהינו. אצל הוואן טיימרס והפנס בעמוד של נתניהו מדובר באהדה גורפת שאי אפשר בכלל להטיל בספק, עם ביטויים שיש להם גוון נוצרי, אבנגליסטי, כל מיני נגזרות של God bless you, Mr. Prime Minister, ציטוטים מהברית החדשה ושיחה על פוליטיקה אמריקאית.
רגע, אז בואי נעשה סיכום ביניים. מה שאת אומרת שהוא שאם לוקחים את כל הפוליטיקה הישראלית בפייסבוק, כמו שהיא משתקפת דרך הדפים של הפוליטיקאים, אנחנו מגלים שחלק ענק ממנה הוא בעצם הדף של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואז בודקים מה הולך בדף של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומגלים שחלק ענק מהפעילות שמה היא של אנשים שבאים, כותבים באנגלית, God bless you prime minister, ונעלמים. אז בעצם חלק ענק מכל הפעילות בפייסבוק הישראלי, בפייסבוק הפוליטי הישראלי, אנשים שבאים כותבים באנגלית, אלוהים יברך אותך, ראש הממשלה נתניהו, ונעלמים?
התשובה היא כן.
משונה.
עכשיו, כמה זה משפיע על דעת קהל? מאוד. אנחנו חווים את הרשת החברתית דרך החיווי המספרי שלה. אם אנחנו רואים שלעמוד יש המון המון תגובות, אנחנו נוטים לחשוב שמאוד מאוד פופולרי. ואם אנחנו רואים שכל התגובות הן מאוד משבחות, אנחנו נוטים לחשוב שזה מייצג את רוב דעת הקהל. וגם האלגוריתם של פייסבוק, אם הוא רואה שיש גל של תגובות שמגיע בקצב מסוים, הוא גם מתעדף את ההצגה של התגובות האלה על פני תגובות אחרות, שגם נמצאות, שהם חשוב לי להגיד, שבעמוד של נתניהו יש תגובות ביקורתיות ויש שיחה פוליטית. אבל יש משהו כמו 45% מהתגובות שהן תגובות של אהדה גורפת, גם אהדה גורפת בעברית, חשוב להגיד, אבל האהדה הגורפת הזו היא ממסכת מבחינה אלגוריתמית צורות אחרות של שיחה שנמצאות שם שקשה להגיע אליהם, במיוחד כשהמספר הוא כל כך גדול של תגובות וצריך ללחוץ על הכפתור ולשאו מור קומנטס, שאו מור קומנטס, כדי להגיע באמת לראות גם תגובות ביקורתיות. בעמוד של הרצוג, אני מניחה שזה לא יפתיע אתכם, 70% מהתגובות הם של שיחה פוליטית, ומתוכם 50% הם ביקורת, ביקורת מאוד מאוד כואבת על הרצוג. אז כדי להשוות בין שני הדפים, קשה.
אני חושבת שאני באופן אישי הייתי מתרשמת גם מתגובות באנגלית, כלומר, זה מוכיח איזושהי אמירה שלו שהוא איש העולם הגדול, שזוכה לפעמים בחוץ ליותר האדם מאשר בבית, אותי אישית כמישהי שעוברת נגיד על העמוד, הייתי מתרשמת מזה.
כן, זה באמת מאוד מרשים, יש גם הרבה תגובות באנגלית שהן לא בהכרח של אוונגליסטים שמדברות על תכונות המנהיגות של נתניהו ואומרות, הלוואי שהיית מנהיג במדינה שלנו, העולם התברך שיש מנהיג כל כך טוב כמוך, אני מניחה שזה באמת עושה רושם כשזה בא מבחוץ. ובהיותו של נתניהו ראש מדינה ולא רק חבר כנסת, אפשר גם להגיד שזה מתבקש.
אבל, ופה מגיע אבל, נכון? כלומר, כי אם אני מבין נכון את מה שאת אומרת, אם זה היה אנשים מהעולם שחושבים באופן עקבי שנתניהו הוא מנהיג נערץ והם גם הם רוצים כמוהו, אז היינו מצפים שהם לא יפיעו רק פעם אחת. אבל בגלל שזה אנשים שפתאום מופיעים ונעלמים, יכול להיות שהסיפור קצת יותר מסובך.
אני מניחה שהסיפור הזה הוא הרבה יותר מסובך. אני נוטה לראות, הדאטה שלנו עצר במרץ 2017, ואני נוטה לראות שהמגמה הזאת קצת פוחתת היום. אז יכול להיות שיש שם שינויים, אבל יש כל כך הרבה נעלמים שאנחנו לא יכולים לענות עליהם במסגרת המחקר הזה. האם אנשים הגיבו אולי כי היו פוסטים שתורגטו, לקהלים בארצות הברית, זאת אפשרות אחת.
מה זה אומר?
זה אומר שמי שמנהל את העמוד של נתניהו, כשהוא בוחר לממן פוסט מסוים ולהגדיל את החשיפה שלו, הוא יכול לבחור לאיזה קהלים הוא חושף את הפוסט. אנחנו לא יכולים לדעת, אבל יכול להיות שהייתה חשיפה ממומנת של מסרים של נתניהו לקהלים בארצות הברית או במדינות אחרות. אלה נעלמים שאין לנו תשובות עליהם, אנחנו רק רואים את האפקטים. יכול להיות שיש התארגנות אוונגליסטית בארצות הברית, שבמיוחד סביב ארגונים כמו Christians United for Israel ו-Pray for Jerusalem, שהתמיכה שלהם בנתניהו ובישראל היא חסרת תקדים, ובאמת הם יושבים שם בכנסייה כל יום ראשון ואומרים, תתמכו בנתניהו, אנחנו גם, זה גם לא מוסתר, הם כותבים את זה גם בכל האתרים שלהם, יש להם Digital Ambassadors Programs, נתניהו כותב להם פוסטים של תודה, יש לינקים לאתר של נתניהו בעמוד האינסטגרם שלהם ב-About, זאת אומרת, הדברים האלה הם בחוץ.
מה זה Digital Ambassadors?
זו תוכנית להכשרה של אקטיביסטים אונליין, כחלק מהפעילויות לתמוך בישראל, שארגון כמו Christians United for Israel מציע, וגם ארגונים אחרים בעולם. זה משהו שהוא היום נפוץ, שנקרא Social Media Ambassadors, אנשים שמתנדבים, שעוברים הכשרה, כדי ללמוד איך להשפיע על שיח ברשתות החברתיות, אלה אנשים אמיתיים לכל דבר שנרשמים לתוכנית הכשרה, נפגשים לפגישות בסקייפ בדרך כלל, ומסבירים להם מה צריך לעשות. אבל צריך להגיד, יכול להיות שזו התארגנות פוליטית לגיטימית, זו פעולה אידיאולוגית של אנשים שמאמינים מאוד במשהו, ומתארגנים פוליטית לעשות את זה ברשתות החברתיות, צריך להיות מאוד זהירים איך מתייגים את ה... כל עוד אין איזו הוכחה שיש כאן איזה שובל כסף משמעותי שמממן את הדברים האלה אולי בדרכים לא קשרות, וזה באמת לא התפקיד שלי לעשות, אז צריך לסייג ולהגיד ש... חלק מהמופעים של זה יכולים, אפשר לראות אותם כאקטיביזם פוליטי אמריקאי.
אבל אם לחזור למשהו שדיברנו עליו קודם, בשני ההסברים שנתת עד כה, בן אדם שהוא שגריר דיגיטלי, או בן אדם שבא לכנסייה והכומר אמר לו, יאללה, כולם נכנסים עכשיו לפייסבוק, בואו תוציאו את הטלפונים, זה בני אדם. יש אפשרות שדיברת עליה קודם, שמשתמש, הוא לא חייב להיות בן אדם, הוא יכול להיות איזו תוכנה שעושה לוגין ושמה מסר שהכניסו לה.
נכון. קשה מאוד לזהות בוטים. יש תוכנות שיודעות לזהות בוטים, הן מתמחות יותר בטוויטר מאשר בפייסבוק. בפייסבוק הרבה יותר קשה לזהות אם משתמש הוא אותנטי או לא, אם הוא אנושי או לא, אם הוא בוט או לא. יש כל מיני קיוז, יש כל מיני רמזים שדרכם אפשר להבין אם משתמש הוא בוט. אם למשל זה אותו משתמש, יש לו דפוסי תגובה זהים בזמן, מגיב אחת ביום, ותמיד את אותו טקסט, אז זה נורא קל. וגם בדאטה שלנו זיהינו הרבה מאוד מהסוג הזה, שכותבים את אותו ציטוט מהתנך כל יום, לא משנה מה כותבים.
כל יום בשעה 2, הציטוט
כזה.
היומי.
כן, אז זה אפשר להגיד, זה בוט. יש דרכים הרבה יותר מתוחכמות להפעיל משתמשים רדומים או לא רדומים, שנראים אותנטיים, שהם בעצם מופעלים אוטומטית על ידי סקריפטים, שאין שם יד אדם, לי אין דרך לזהות מה היקף הפעולה שלהם במרחב הזה.
אז מה, אני חש מתח מסוים בין זה שאנחנו פה עיתונאים שמאוד היו רוצים לדעת מה פשר שיתפון התגובות הזה בעמוד של נתניהו למה שאת יכולה ורוצה להגיד כאקדמית. בואי אבל תתני לנו את הבוטום ליין שלך. מה הולך פה? מה, איזה מסקנה צריך להסיק?
זה מאבק על נדלן, בסופו של דבר. יש לנו מרחב מאוד מצומצם, מאוד ריכוזי, שבו מתקיימת השיחה הפוליטית בישראל, ואנחנו יודעים כמה פייסבוק חשוב לשיחה הפוליטית היום בישראל, יותר מטוויטר. אנחנו יודעים כמה פוליטיקאים משתמשים ברשתות החברתיות היום, ומדלגים על העיתונות ועל אמצעי התקשורת, כדי להגיע ישירות אל הבוחרים, לכן זה מרחב שאנחנו לא יכולים להתעלם מהחשיבות שלו, אבל אנחנו נמצאים בבעיה מאוד גדולה של ידע, כי מה שאנחנו רואים זה לא בהכרח, אני מפחדת להגיד את המילה אמת, אבל כמו שאומרים, פעם אומרים על ממשקי מחשב של what you see is what you get, מה שאנחנו רואים is not what we get. אז bottom line ראשון, ולהטיל ספק בריא. מה שאנחנו חווים כשיחה פוליטית, היא לא תמיד יכולה להיות שיחה פוליטית אותנטית. לא יכול להיות שהיא לא שיחה שמונעת על ידי אנשים, אולי נמצאים שם סוכנים אחרים שהם לא אנושיים, ושיש ניסיונות רחבי היקף מאחורי הקלעים להשפיע על השיחה הזו, בצורה שאנחנו לא יכולים להוכיח אותה, דרך השכבה הגלויה של הדאטה שיש לעיניים שלנו. יש כאלה שיש להם גישה, או יכולת לדעת מה קורה מאחורי הקלעים. פייסבוק למשל, יכולה לדעת כמה כסף פוליטיקאים שמים כדי לממן פוסט מסוים, או איפה הוא היה מתורגת, אם הוא היה מתורגת בארץ או לא. צווים של בית משפט יכולים לעזור, לחתור, להגיע, להוכיח מה קורה מאחורי הקלעים של ניסיונות כאלה. מדליפים למיניהם, זו גם דרך טובה. אבל מהשכבה הגלויה של הדאטה שיש לנו, אנחנו יכולים לראות מצד אחד שיחה ישראלית מאוד מאוד תוססת ובריאה פוליטית, אבל שמפוזרת בצורה מאוד מאוד מוטה בין כאלה שנמצאים פעם אחת והולכים, לבין כאלה שכנראה לא עושים שום דבר אחר חוץ מלכתוב שם. וזה הקונטקסט שחשוב לנו, כשאנחנו צורכים את המידע הזה, כדי שנוכל לצרוך אותו ביקורתית.
ואנחנו מקיימים את השיחה הזאת ב-2018 ובישראל. כלומר, כי חשוב להגיד שקודם כל הייתה תדהמה של 2016, שפתאום גילו מה עשו שמה בארצות הברית והתערבו להם בבחירות. אבל אנחנו כבר שנתיים ומשהו אחרי, ואנחנו פה בישראל, ואז אנחנו רואים שהנה את אולי לדברים מאוד מסתוריים שמתרחשים בפייסבוק, בפוליטיקה הישראלית, ועדיין, א', הם קוראים, הם קראו אחרי הבחירות בארצות הברית, וב' מאוד קשה להבין מה הולך, כלומר למרות פייסבוק ומרק צוקרברג שהופיע בקונגרס האמריקאי, והרבה יוזמות מצידם ולכאורה פתיחות, עדיין, לא יודע אם דברים השתנו בעינייך.
רק לפני שאני אסייג, הדאטה שלי הוא מאותה תקופה, זאת אומרת 2015 עד 2017, זה לא דאטה על 2018.
אוקיי.
Okay. זה כאילו מקביל למה שקרה בארצות הברית.
וקצת אחרי.
וקצת כן. אחרי. לגבי לאן זה הולך, אני לא יודעת כל כך לנבא, אני רק יכולה להגיד שהניסיונות שהפלטפורמות עושות, שטוויטר ופייסבוק עושים כרגע כדי להגביר את השקיפות, הם מצד אחד מבורכים, כמו פיצ'רים חדשים שהם השיקו, כמו אפשרות לראות כמה אנשים מנהלים עמוד מסוים, ומאיפה הוא, ואם העמוד שינה את השם. אבל זה מידע שהם ידעו לאורך כל השנים, ובחרו לא להפוך אותו פומבי. זאת אומרת, גם כאן אני מסתכלת בצורה ביקורתית, על אפשרויות הידע הנוספות, שהפלטפורמות שאומרות לעצמן, שאם האתיקה שלהן הייתה באמת מחויבת לשקיפות, הם היו חושפים אותם הרבה יותר קודם. מצד שני, הבעיה היא כל כך חמורה, שהפלטפורמות בעצמן לא כל כך יודעות איך להתמודד עם התופעה הזו. אני מניחה שפתרונות לזה יהיו פתרונות רגולטוריים, והם ייקחו זמן.
תודה רבה.
על הדבר.
עד כאן הכמוסה השבוע עם ענת בן דוד. מי שרוצה לראות עוד פרויקט מעניין של המעבדה של בן דוד, יכול לחפש את פוליבוק, שזה מין מנוע חיפוש שמרכז את הפעילות של כל הפוליטיקאים בפייסבוק.
אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי. תודה לאולפני סופה סאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות bpod@kalkalist.co.il. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לדרג אותנו באייטיונס או באפליקציה שלכם. זה עוזר לעוד מאזינים להגיע אלינו. ניפגש בשבוע הבא.